אנחנו לומדים פה מאמר של אדמו"ר הזקן בתורה אור על פרשת יתרו. הדיבור המתחיל הוא להבין ביור עניין האבות. יש ביטוי ידוע שאומרים על האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. המדרש אומר על האבות, האבות הן הן המרכבה. שזה לשון. כשחזל רוצים לבטא שהאבות היו בביטול מוחלט הקדוש ברוך הוא, אז ממשילים את הביטול שלהם לרמה של מרכבה. מה המשל של מרכבה? כמו מרכבה שבתעילה לגמרי לרוכב, אין לה דעה עצמית, לאן שהרוכב מוביל אותה לשם היא הולכת. אז אומרים שהאבות גם כן, הביטול שלהם לאלוקות הוא מוחלט, ובזה משווים אותם למרכבה. זה הלשון במדרש. אדמו"ר הזקן שואל על ההגדרה הזו, הוא שואל שאלה, הוא אומר ככה, צריך להבין, על פניו, בהשקפה הראשונה, ההגדרה הזו נשמע כמו מחמאה, קומפלימנט, שהאבות היו בדרגה כזו, שהם היו בתהילים, הם היו כמו מרכבה. אדמו"ר הזקן אומר שבתוך המחמאה הזו, בתוך הקומפלימנט הזה, תמון גם בתוך תוכו נקודה שהיא לא מתאימה לאבות. האבות היו בדרגה הרבה יותר גדולה מזה. מדוע? אותו לשון של מרכבה, נקדים, כתוב, יש מושג שנקרא מרכבה העליונה. כתוב שהנביאים, הנביא יחזקאל, ראה את המרכבה העליונה. המרכבה העליונה זה מלאכים, שיש להם ארבע פנים, פני אריה, פני שור, פני נשר, והם ראו את המרכבה. גם שם, גם הם המלאכים נקראים מרכבה. גם שם הביטוי מרכבה, אותו משמעות. קוראים להם מרכבה, כי הם בתהילים, יש עוד משמעות למרכבה. כמו בגשמיות, מרכבה מובילה את הבן אדם שרוכב עליה למקום שהוא בעצמו לא יכול להגיע אליה. למרות שהמרכבה מוביל אותה סוס, והסוס הוא ברמה יותר נמוכה מבן אדם, אבל דווקא הסוס יש לו כוח הרבה יותר חזק מבן אדם, ולכן הוא יכול להוביל את האדם גם למקומות שבן אדם בכוחות עצמו לא יכול להגיע. אז כתוב, הפסוקים אומרים שיש מרכבה עליונה, המלאכים העליונים בעולמות העליונים, הנביא יחזקאל ראה את המרכבה העליונה. גם הנביא ישעיהו מסופר ראה את המרכבה. אז אדמו"ר הזקן אומר, אנחנו מוצאים שהביטוי מרכבה כתוב על האבות הקדושים, והביטוי מרכבה כתוב על המלאכים. אז הוא אומר, בישלמה פני אריה, פני שור של מרכבה, זה של המלאכים שהם נקראים פני אריה או פני שור. זה שלהם קוראים מרכבה, זה מובן. למה? לפי מה יש אולי נגיד בעל פה איזה משפט, ואז יהיה מובן. כשאתה אומר על מישהו שהוא בטל, הוא מרכבה, אתה אומר את זה בתור חידוש. דהיינו, הוא בטל, מה החידוש בדבר שהוא בטל? שלמרות שהוא כמציאות בפני עצמו, למרות שהוא היה אמור להיות יש, היה אמור להיות לא בטל, אז אני מחדש, הוא אומר, וואו, אתה יודע מה הוא בטל? אז לומר את המחמאה הזו בטל, בתוך זה תמון, שהוא בעצם היה אמור להיות לא בטל, ואני מעצים את גדולתו ואומר שהוא בטל. אז הם רבי שלהם על המלאכים, שהם נקראים פני אריה, פני שור, ואני אומר להם שהם מרכבה, אוקיי, זה מובן. למה? שלפי שהם משבירת הכלים, כי המלאכים הללו, אמנם יש להם שורש מאוד גבוה מעולם התוהו, אבל הם נפלו למטה לעולם הבריאה. מושג ידוע שנקרא בחסידות מהקבלה, שבירת הכלים. שנפלו בבריאה, הם נפלו לעולם הבריאה, אז המרכבה נמצאת בעולם הבריאה. ועיקרם, השורש שלהם, הוא ממקום מאוד גבוה. מה שנקרא מלפני מלוך מלך, השורש שלהם זה למעלה מבחינת מלך לבני ישראל, דהיינו שורשם לא מעולם התיקון, אלא דהיינו מעולם התור. אוקיי, אז המלאכים האלה, יש להם מצד אחד חיסרון, הם נפלו למטה, הם בעולם הבריאה. מצד שני יש להם מעלה, שיש להם שורש מאוד גבוה. אז מובן שאני בא למלאכים האלה, על המלאכים האלה ואומר, למרות שהם נפלו למטה, הם שייכים לעולם הבריאה, הם יש, הם נברא, הם בתהילים. לא רק שהם בתהילים, אלא הביטול שלהם גורם עלייה בעולמות עליונים. לכך יש להם כוח זה להעלות ולנסות את הכיסא. כתוב בתיאור שיחזקאל הנביא רואה את המרכבה, יש שם הלשון שהם נוסעות את הכיסא, את כיסא הכבוד. איך יש למלאכים כוח כזה לפעול עלייה כביכול בכיסא הכבוד, אז זה כמו שראינו קודם במשל, שסוס יכול לעלות את הבן אדם, יש לו כוח יותר מהבן אדם. ככה אומרים שגם במלאכים האלה בשורשם, יש להם כוח מאוד נעלה, שהם באים מעולם התוהו, ולמרות שהם נפלו למטה, אז הם בטלים, ואימא בבחינת מרכבה, המלאכים האלה הם בטלים לאלוקות, לפי שהם בטלים כסוס לגבי רוחבו. אז מה החידוש שאומרים את המושג הזה מרכבה אצל המלאכים? מפני שהם נבראים. החידוש הוא, הם נבראים, והם לכאורה היו אמורים להיות מציאות נפרדת, יש, אבל לא, הם בטלים. ובזה שהם בטלים, הם מגלים את שורשם האלוקי העליון. ובזה נושאים גם כן, לכן בכוח זה הם יכולים אפילו לשאת את הכיסא, דיינו לפעול רוממות. יש להם בנקודה הזו את הדימוי הזה כאילו חיסרון ומעלה. כמשל הסוס שנושא את רוחבו. אז זה בעצם אומר, בישלם על המלאכים, פני אריה, פני שור, שאני אומר עליהם שמרכבה, מובן מה החידוש. שלמרות שהם נפלו למטה, למרות שהם מבחינת עולם הבריאה, אז הם בטלים. אבל לבוא לאבות הקדושים, ולומר להם שהם מרכבה, למרות שבעל פניו זה נשמע מחמאה גדולה, הם מרכבה, הם בטלים לאלוקות, אבל האמת שהם הרבה יותר מזה. אבל האבות, עיקרן ושורשם באצילות, האבות הם לא נפלו לדרגה של עולם הבריאה. הם נשארו בעולם יותר נעלה, הם קשורים לעולם האצילות. ועל עולם האצילות יש ביטוי שכתוב, דאיו וחיו אחד, איו וגרמו אחד, אלוקות מאוחד באופן מלא עם העולם האצילות, עם האורות ועם הכלים של עולם האצילות. האצילות זה עולם אלוקי לגמרי. אז זה שהאבות הם בטלים, כי זה המהות שלהם, זה לא איזה משהו זר שמוכן להתבטל. הם במהות שלהם אלוקים. נשאלת השאלה, למה נקראו בבחינת מרכבה? למה קוראים להם מרכבה? עד רבה, כינוי מרכבה הוא לא מחמאה בשבילם, הוא מראה על חיסרון, זה לא מתאים. זו השאלה שאדמור זקן שואל. כדי להבין את זה, אז הוא אומר, בואו ננסה קודם כל להתעמק, מה זה מרכבה אצל המלאכים, מה החידוש הגדול במושג מרכבה אצל המלאכים, ואחר כך נוכל להבין למה גם אצל האבות יש מעין מהחידוש הזה כמו אצל המלאכים. אך העניין, בהקדים להבין עניין מרכבת החיות. קודם כל אנחנו טיפה נתעמק, נתעכב, להבין מה החידוש במושג מרכבה שאומרים על המלאכים שנקראים חיות הקודש, פני אריה, פני שור, הם מרכבה. מה פירוש של מרכבה? יש את הלשון בפסוק שהם נושאים הכיסא, כתוב בלשון שהנביא רואה שהמלאכים הללו נושאים את כיסא הכבוד, וכתוב בתיאור של הפסוק, ודמות מראה אדם שעליו מלמעלה. יש דמות מראה אדם על הכיסא. כמובן שזה הכל משל, זה לא חלילה שום דבר בגשמיות, זה רק באופן, בדימוי רוצים להגיד, להביע איזו דרגה אלוקית מאוד גבוהה, אז אומרים זה נקרא פני אדם. מה התוכן הרוחני שבא לידי ביטוי בהגדרה שאומרים שיש על המרכבה דרגה שנקראת פני אדם, והמלאכים, המרכבה, הם נושאים גם את פני אדם. מה זה פני אדם? אז הוא יגיד כמה מילים, מה זה אדם? ומה החידוש של המלאכים? והעניין. כיני אדם, שומרים אדם, גם בדרגות הכי עליונות, שומרים על הכיסא הכבוד, יש דמות כמראה אדם. מה זה הדבר הזה שנקרא אדם? מה מייחד את המושג אדם, שאנחנו מכירים את זה גם בעולם שלנו, אדם. הקדוש ברוך הוא ברא ביום השישי את האדם. מה זה אדם? אדם נקרא התכללות ג' קווין. אדם זה משהו מיוחד שהוא יכול למזג הופכים. למזג ג' קווים. ג' קווים זה אומר יש קו ימין, יש קו שמאל שהם קווים הופכים, ויש קו אמצע. אדם מעלתו שהוא יכול לאחד את ההפכים, לאחד תנועות מנוגדות, לשלב אותם ביחד. וזה מרומז באות הראשונה של השם שלו, אדם. האות הראשונה זה א', כשמסתכלים על האות א', רואים את מעלת האדם. מה מיוחד באות א'? תמונת א', מה התמונה של א'? י' בראשו, וי' בסופו, וקו באמצע. א' מצוירת בצורה כזו שיש לנו שתי נקודות וקו שמחבר ביניהם. שזה אומר, יש לנו כאן קו ימין וקו שמאל, שהם קווים הופכים, יש איזה קו שממזג אותם ומחבר ביניהם. וכללות הגימל קווין והתחברותן, זה שאפשר למזג ולחבר הופכים, נקרא בשם אדם. למה קוראים לזה אדם? מה הרמז למה דווקא אדם? שהוא שם מה? ידוע שמשה רבינו, כשהוא אמר על עצמו ועל אהרון שהם בטלים לגמרי לאלוקות, אז הפסוק אומר, ונחנו מה? אז כתוב בחסידות, מה זה מושג של ביטול. כמו בלשון הקודש, זאת אומרת, מה זה? מה זה כאילו, זה שום דבר. זאת אומרת, מה זה ביטוי של ביטול? גם על חוכמה כתוב את הלשון, שקוראים לזה חוכמה, כי זה כוח מה. מה זה תמיד מבטא ביטול? המילה אדם, כמה הגימטריה של המילה אדם? א', ד' ומם, זה מה? אותו גימטריה. ממי, 45. זאת אומרת, המושג של אדם מבטא את המושג של ביטול, ולכן בכוחו למזג הפכים. ילד קטן למשל, שהוא מאוד אנוכי, מאוד אגואיסט, אז מאוד קשה לו לחיות עם הופכים. אם הוא כרגע בכעס, אז הוא בכעס, עד הסוף, אין לך למי לדבר. ואם הוא בצורה הפוכה, הוא קיצוני, או לפה או לשם. בן אדם מבוגר, שהוא קצת יותר מיושב, אז אין לו בעיה, הוא יכול גם להכיל הופכים, תוך כדי. היכולת להכיל הופכים באה מהחוסר האנוכיות והאגואיזם והישות. כשאתה בטל, מכיוון שבשורש אין הפכים. בשורש הכל בא מנקודה אחת. כשזה יורד למטה, זה מתפתח, זה נראה כמו הפכים. אבל בשורש, כמו ניקח גרעין של עץ. אז בגרעין יש שם בפנים, בפוטנציאל, עלים וענפים ופירות משובחים וכולי וכולי. רק שזה מתפתח, אז פתאום נהיה כאן עלה שאין לו טעם, אין לו ריח, עם פרי שהוא מלא טעם ומלא עסיסיות, והכל בעצם נובע מאותה נקודה. אז בנקודה הכל בטלים, אין להם ישות, בהתפתחות שלהם הם נהיים הפכים. גם במידות של האדם אותו דבר. אבל כשאדם חי ביטול בחיים, אז הוא יכול להוריד את ההתבטלות שנמצאת בשורש, גם בכוחות הגלויים, גם איפה שמתגלים הכוחות הגלויים שלו, חסד או גבורה, והם נראים הפכים, אבל מכיוון שהוא אדם, אדם זה אומר הוא בטל, אז גם במקום שיש תכונות הופכיות, מבחינתו זה יכול להשתלב טוב, זה מעלת האדם. זה מה שהוא אומר, וצריך להבין, הוא שואל ועונה, הרי על השם מה, בדרך כלל שומרים מה, מה הפירוש? הוא ביטול בהתקללות במקורו. מה, הדרגה של מה מבטא את הביטול בשורש. ובשורש אין בכלל הפכים, זה לא שאני ממזג הפכים. אין הפכים, יש רק את הנקודה הבסיסית. פה אנחנו אומרים שהמושג של אדם זה למזג הפכים. אז הוא מסביר, אדרבה, זה לא סתירה. כי היכולת שלך למזג את ההפכים כפי שכל אחד נמצא במקומו, זה בגלל שמאיר אצלך השורש ששם הם באמת הפכים. ואז הוא שואל, הוא עושה את זה בצורת שאלה ותשובה. צריך להבין, הלא שמה הוא בחינת ביטול והתקללות במקורו, שמה הרי זה במהות שלו מבטא את השורש ששם אין הפכים בכלל, הכל בהתקללות, ואיך ייתכן לקרותו בשם אדם בתמונת ג' קווים, איך אתה קורא לו אדם, אומר אדם זה שמה, והוא כולל ג' קווים. הרי אם מאיר הביטול, אין ג', זה הכל נקודה אחת, אומר זה לא סותר, עד רבה, אבא עתליה. אך באמת אבא עתליה, זה תלוי זה בזה. שלהיות התקללות הגימל קווים והתחברותן, היכולת למזג הפכים, מאיפה הוא נובע, צריך להיות מבחינת ביטול. אם מאיר אצלך איך שהכל בשורש הם אחד, אז גם כפי שהם יורדים למטה, כמו שאומרים למשל באהבת ישראל. אומרים, יש יהודים שונים, וכל יהודי יש לו את האופי שלו ואת הטבע שלו, והפכים לגמרי אחד מהשני. מה באים ואומרים, בתניה הוא מביא בפרק המדבט, למה אתה צריך לאהוב את השני? תסתכל עליו כפי שאתם בשורש. הרי בשורש אתם באמת אחד. כל ההתפצלות שלכם וההופכיות שלכם, זה כפי שכל אחד ירד בגוף אחר, במשפחה אחרת, בהתנהגות אחרת, בחינוך אחר, אז אתם פשוט הופכים לגמרי. אבל אם תסתכל עליו לא כפי שהוא נראה בהתפתחות שלו, תסתכל עליו כפי שהוא עומד במושרש בשורשו, אז אין שום בעיה להיות איתו ביחד, כי ההופכיות הזו, היא לא סותרת את המהות המאוחדת, אותו דבר גם פה. זה שאומרים אדם, זה בחינת מה, אז פעם אנחנו נגיד שמה זה הביטול כפי שהוא כלול בשורש. פה אנחנו נגיד אדם, זה ג' קווים שהם ממוזגים. זה לא סותר, כי אבא אטליה. בגלל שמאיר אצלך המיזוג כפי שהוא בשורש, אתה יכול גם לחבר את ההפכים גם כשמתפתחו לג' קווים. נראה עוד כמה שורות, הוא אומר. והעניין, כי חסד רואה ימינה, חסד, הוא מסביר כרגע את ההופכיות שבקווים. חסד זה הצד הימני ומלמעלה למטה. חסד מבטא כמים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך. גבורה זה בדיוק הפוך. הוא עניין הסתלקות האורות ממטה למעלה. אז יש לנו כאן שני צדדים מידות הופכים לגמרי. כמו ועבד הלוי, הוא כתוב על הלוי שהוא בחינת גבורה. והקו הוא המחברם. הקו מחבר את החסד והגבורה. ונודע כי להיות דבר מחבר שני הפכים, היכולת לחבר בין שני הפכים, מאיפה זה בא? צריך להיות הערה והמשכה מבחינה עליונה, ששם בתהילים אלו השני הפכים. כדי לחבר בין שניים זה כמו מתווך, שאמור לחבר בין שני קצוות, הוא חייב להיות במקום כזה שהוא מעל המקום הרגשי של כל אחד מהם, כי אם הוא חלק מהסיפור, יהיה לו קשה לתווך בין השניים. חייב להיות מעל שניהם, ולכן הוא יכול לחבר בין שניהם. המגשר, אותו רעיון, כן. זה צריך להיות המשכה ממקום ששני ההפכים הללו שם הם בטלים. ואין שם דבר והופכו כלל. בשורש אין דבר והיפוכו. שאין שם שום המשכה ולא שום הסתלקות. המשכה והסתלקות זה חסד וגבורה. חסד וגבורה בצורתם, הגלויה, שהם הפכים, זה כפי שהם יורדים למטה. אבל בשורשם אין חסד ואין גבורה, זה הכל נקודה אחת. כי ההמשכה וההסתלקות שייך, איפה שייך שתי תנועות הופכיות של או המשכה או הסתלקות, דיינו או חסד או גבורה, שייך בחיות המרכבה. כשכבר הדבר יורד לעולם של העולם הבריאה, לעולם המלאכים, לעולם של חיות המרכבה, אז כתוב, והחיות רצו ושוב. רצו ושוב זה שני הופכים. רצו ושוב זה חסד וגבורה, זה העלאה והמשכה. אבל שם למעלה, אבל אם אתה מסתכל מצד השורש העליון, הכל בבחינת ביטול ממש, בלי שום הסתלקות ולא שום המשכה. בצד השורש העליון אין רצוע ואין שוב, אין חסד הנגבורה, זה הכל למעלה מכל הגדרה ותואר. ומשם נמשך הערה לבחינת אדם. כשמאיר אצלך השורש העליון, אז אתה יכול למזג את ההפכים גם כפי שהם התגלו כהפכים. לכן קוראים לאדם אדם. מצד אחד אדם זה גימטריה מה, ביטול, מצד שני המילה אדם כוללת האות א' שמראה שיש כאן שני קו שמחבר שני הפכים. להיות התקללות הג' קווים והתחברותן. והיינו על ידי חיות המרכבה. מסיים את הקטע ואומר, כי כל עניין עבודת החיות, כל העבודה של אותם מלאכים, הוא כדי להמשיך ולעשות בחינת אדם זה. עבודתם זה לגלות את הבחינה של אדם. עבודתם לגלות את הביטול, שיהיה בבחינת התקללות ולא יהיו ענפים מתפרדים. כי בלי העבודה של המלאכים, החסד והגבורה לא יתחברו ביניהם, הרצו והחשוב לא יתחברו ביניהם, יהיה ניגוד. ועל כן, הם נושאים אותו למעלה להמשיך משם בחינת ביטול והתקללות. שכתוב בתיאור שיחזקאל אומר, שהם נושאים את הכיסא והם נושאים את פני אדם, אמרו שהם נושאים, הם נושאים את המידות המופרדות לשורש, כדי שיתגלה בהם הביטול העליון שמחבר ביניהם. וזהו, זה מה שגם אומר הנביא, הוא דמות פניהם, פני אדם. כתוב שלמרות שהם נקראים פני אריה, פני שור, יש לכל אחד מהם בפרטיות גם פני אדם. כי מלבד שיש בדלת חיות פני אדם פרצוף בפני עצמו, חוץ מזה שיש פרצוף שלם שנקרא פני אדם, הנה גם בכללותם נמשך פרצוף אדם. שכל אחד ואחד כלול מבחינת אדם גם כן. כל אחד מהם, למרות שהוא מלאך פרטי, עם מידה פרטית, עם תכונה פרטית, אבל מאיר בו האדם, מאיר בו הביטול. והיינו לפי שכל עיקר מגמתם ופנימיותם, העיקר התפקיד והעבודה והעניין של אותם מלאכים, להמשיך בחינת אדם. מה זה נקרא בחינת אדם? בחינת התחברות הג' קווים והתקללותם. מה שבעצם הסברנו כאן, מה העניין של המרכבה של המלאכים, מה תפקיד המרכבה, להמשיך את הביטול כפי שהוא בשורשו העליון, שהוא יאיר גם למטה, גם בעולם הבריאה, ששם יש עולם שהמידות הם הופכים זה מזה, לגלות בהם את הבחינת אדם, את הבחינת הביטול, שיאיר גם כן למטה. זה עבודת המלאכים.